שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, פרק חדש והוא כמעט היסטורי, טוב זה לא חגיגות ה-50, כבר עברנו אותם, אבל זה הפעם הראשונה שאני משוחח עם מישהו שהוא לגמרי בצד השני. אתם יודעים, כבר דיברנו על זה, דיברתי על זה בפרק ה-50 ובטוויטר ובכל מיני מקומות. בסופו של דבר, אני דיברתי ב-50 ומשהו הפרקים שהיו עד עכשיו, פחות או יותר עם בני מיני. זאת אומרת, הכוונה היא לאו דווקא ג'נדרי כמובן, אלא עם אנשים שחושבים כמוני, שהם פחות או יותר בני אותו דור, גם אם לא באותו גיל בדיוק, עם השקפת עולם דומה, עם חילונים וליברליים ושמאלנים ברובם, עיתונאים רבים. קשה היה להגיע לכאלה שהם חושבים אחרת, שחושבים שונה ממני. פניתי לחלק מהם, היו כמה שיחות, היו כמה ניסיונות, גישוש, אבל מאיזושהי סיבה אנשים או התעלמו או התנצלו בנימוס ואמרו שלא מתאים להם, אולי פעם אחרת ונראה ואולי, בכל אופן זה לא הסתייע. הפעם זה עבד, בתיווכו של גלעד שר, כן, שאתם בטח זוכרים אותו פודקאסט על מלחמת יום כיפור, והוא הצליח, זה לא היה קשה מדי, הוא הפנה אותי לרב אבי גיסר, הרב של התנחלות עופרה, וקיימנו שיחה משותפת של שמאל וימין, של חילונים ורב דתי, דתי-לאומי. זאת הייתה שיחה מאוד מעניינת, כפי שעוד מעט תשמעו, ואני מקווה שהיא הראשונה ולא האחרונה בסגנון הזה של, אני לא רוצה להגיד אימות, אבל של דיון שהוא לא בין אנשים בעלי מחשבה דומה. אז אחרי קטע הפתיחה של Silent Regression, אני אציג לכם את הנושאים שבהם דנו, ונעבור לשיחה. עוד רגע. אוקיי, אז גלעד שר, אתם יודעים, עורך דין, משפטן, חוקר בתחומי הביטחון הלאומי, מתעסק ביישוב סכסוכים, הוא כיהן כמנהל לשכת ראש הממשלה של אהוד ברק, ולאחר מכן עמד בראש צוות המסע ומתן המדיני, מכהן כיו"ר הוועד המנהל של המכללה האקדמית ספיר, איש שעוסק הרבה מאוד בתהליך השלום, ועוד ועוד. פניתי אליו בהצעה לשוחח על מה שקורה בשטחים, על הקונפליקט שבין ימין ושמאל פה, על התהליך המדיני, האם יש סיכוי לשתי המדינות, אין סיכוי, והוא העלה את הרעיון לשוחח עם מישהו מהצד השני, מישהו שהוא בר פלוקתה שלו וגם בר שיח שלו לאורך השנים, והוא העלה את השם אברהם אבי גיסר, הרב גיסר, שהוא הרב של ההתנחלות, של היישוב עופרה, ואמר לי, אלה הפרטים שלו, תנסה לדבר איתו, תגיד שאני שלחתי, ונראה מה יצא מזה. אז אני פניתי לרב אבי גיסר, הוא ענה מיד, הביע נכונות להתראיין ובעצם לשוחח איתי ועם גלעד במקביל. אז רק נגיד שהרב גיסר הוא רב היישוב עופרה, הוא יושב ראש המועצה לחינוך ממלכתי דתי, חבר פורום תקנה ומחברי ארגון רבני צוהר. גיסר הוא מהקולות הבולטים של הציונות הדתית המתונה, של המתנחלים מהדור הקודם, פחות או יותר בן גילי, ונדמה שהוא קצת מנסה לקחת צעד או שניים אחורה, הוא יספר על זה, הוא גם עומד לפרוש מכהונתו כרב של היישוב, כרב עופרה. הוא גם היה ניסה ללכת קצת לפוליטיקה, באחד מהגלגולים של מפלגות הציונות הדתית, הוא רץ על הטיקט של הדמות הרוחנית שתוביל את המפלגה, בסופו של דבר נבחר הרב רפי פרץ, שגם כן בממשלת נתניהו, ומאז אבי גיסר החליט שהוא קצת לוקח כמה צעדים לאחור, גם ברמה הפוליטית. אז שוחחנו היום, שלושתנו, והשיחה הייתה מאוד מרתקת, גם עם מעט תאונה, זאת אומרת, כולנו נשארנו בדעתנו, אין מה לעשות, אבל זאת הייתה הזדמנות גם להשמיע וגם לשמוע, ובעיקר נדמה לי שכולנו הקשבנו, מה שהרבה פעמים לא קורה בעימותים או בשיחות מהסוג הזה, כשאנחנו צופים בהם בטלוויזיה או שומעים שיחות כאלה ברדיו. נדמה לי שהייתה פה הקשבה, לא הגענו למסקנה אחת, כמעט כולנו נשארנו, נדמה לי שכולנו נשארנו בדעתנו כפי שנכנסנו לשיחה הזאת, אבל אולי זה פתח למשהו. אז אחרי עוד קטע מוזיקלי קצר נעבור לשיחה, מיד. אז סוג של רגע היסטורי בפודקאסט, זה כנראה יהיה פרק 55, חתיכת כברת דרך, כבר גמרנו את חגיגות ה-50, אז עכשיו אנחנו כבר בתוך מה שנקרא ה-50 הבאים, ואיתי גלעד שר, שכבר שוחחנו בזמנו ברב שיח בשני הפרקים על מלחמת יום כיפור, ויש לי אורח שהוא מקורי יותר, הרב אבי גיסר, הרב של אופרה. אז קודם כל בוקר טוב ושלום לשניכם.
שלום, בוקר טוב.
ואני בשיחה המקדימה כבר סיפרתי גם לאבי ועכשיו גם אל גלעד, שזה זה, זה עניין חצי היסטורי במונחים של הפודקאסט, כי עד עכשיו ככל שניסיתי, אני לא רוצה להגיד לאזן, אני לא רשות השידור של פעם ואני לא מסמך נקדי, אני לא צריך לאזן, אני זה מי שאני, והאורחים שלי הם כמעט תמיד בני מיני, לאו דווקא במובן הג'נדרי, אלא במובן השקפת העולם, החברתי, האמוני, אמונתי, מדיני וכן הלאה. ואבי הוא בעצם הראשון שנאתר בזכותו של גלעד או בתיווכו של גלעד. והנה אנחנו מדברים עם מישהו שהוא גם חובש כיפה, במקרה הזה כיפה סרוגה, מתנחל, הרב של אופרה. ואבי אמר לי לפני כמה דקות, חשבתי שכבר עברנו את השלב הזה של דיאלוג, שכולם מדברים עם כולם והכל, ואני אמרתי ש ואתם מוזמנים להיכנס ולהתחיל לתקן אותי כבר מיד, אני אמרתי שזה אולי מתרחש באיזשהם רבדים של תקשורת, של עיתונות, של טלוויזיה, של פאנלים, אני לא בטוח שזה קיים ברמה היומיומית, לפחות ככל שאני מכיר את זה מהצד שלי. אני לא מצליח להיזכר מתי היה לי דיאלוג, באמת מאז שנות המדים, מאז שגמרתי את המילואים שלי לפני 20 ומשהו שנה. אז אבי, איך אתה מרגיש עם זה? זאת אומרת, אתה באמת חושב שכולם מדברים עם כולם עכשיו? או ש... כשאני, אחרי שאמרתי מה שאמרתי, אולי זה מצריך מחשבה טיפה אחרת.
לא, אחרי שאמרת, אני באמת חושב שצריך להפריד בין שני מישורים. כי אני מרגיש שגם בפעילות האישית, הציבורית, החינוכית, הרבנית, לא משנה, אבל באמת על הפלטפורמה של תקשורת, שכולם מדברים עם כולם, ויש נוכחות אינטנסיבית מאוד היום לכל סוגי הקשת בשיח הישראלי, אתה צודק שאנחנו לא שותים קפה באותו בית קפה. זאת אומרת שמחוץ למעגלים של פוליטיקה או חברה או ארגונים של ארגונים חברתיים או כל דבר אחר, שמה אנחנו כן כולנו יחד, אבל בשיח של הסמול טוק ושל השיחה היומיומית, באמת אנחנו יושבים בבתי קפה אחרים כדוגמה, כסימבול להתנהלות חברתית, ושם באמת לא נפגשים, ואולי גם לא נוסעים לבקר, רבים לא היו באופרה, ורבים אחרים לא נקלעו להוד השרון על רמת השרון, אלא בנסיבות רשמיות.
התונות ולוויות אני קורא לזה. גלעד, איך אתה מרגיש עם זה?
תראה, אני חושב שאנחנו מדברים הרבה יותר על הידברות מכפי שאנחנו אכן מקיימים אותה. את אבי אני מכיר, אני חושב, 20 שנה, וכשאנחנו נפגשים, אנחנו מדברים על דברים רציניים. אנחנו לא מדברים, אין בינינו small talk, ואין בינינו שיחה בטלה על כוס קפה. אנחנו התחלנו, אני חושב, את הקשר, כאשר בעיצומה של אינתיפאדת אל-אקצא, בשנים הראשונות, עוד לפני ההתנתקות מעזה, ואני חושב שההידברות בינינו בקבוצה קטנה מאוד, אז תרמה לא מעט לאופן הבלתי אלים שבו ההתנתקות יצאה אל הפועל. גם לו, גם לי יש לא מעט ביקורת על האופן שבו ההחלטה הזאת הוצאה מן הכוח אל הפועל, אבל ההידברות בינינו תרמה לא מעט להרגעת הרוחות, אני חושב. אבי אולי יתקן אותי. אנחנו נפגשנו מאז כמה וכמה פעמים, ותמיד דיברנו על הדברים שהם בליבה של העשייה הציונית, ושל זכותנו על הארץ, ושל המתווה המדיני הפוליטי, ההיסטורי, שאנחנו יכולים להסכים עליו בשעת ההכרעה, ומה צריך לעשות כדי שהדבר הזה יקרה, למרות שנפגשנו גם במשך השנים, בתקופות שבהן בכלל הנושא הזה לא היה על סדר היום. הנושא הישראלי-פלסטיני, הנושא של ההתנחלות מעבר לקווי 67, הנושאים של שכנינו והקשר איתם, כל זה לא תמיד נמצא, לרוב לא נמצא בכלל בעדיפות ראשונה. אני מזכיר שאנחנו ב-30 השנים של מה שנקרא תהליך השלום, שהתחיל בוועידת מדריד בדיוק 30 שנה בימים אלה, אולי 10% מהזמן באמת היה שיח פורמלי בין ממשלת ישראל ונציגיה לבין נציגים פלסטינים או נציגים ערבים אחרים על הסדר של קבע בינינו לבין הפלסטינים. אבי הוא בעיניי אחד המייצגים של, של ציונות דתית מתונה. אני נפגש עם אנשים הרבה הרבה קיצוניים ממנו, כולל כמובן רבנים מהשטחים, והדיאלוג מתקיים, לא שאנחנו מצליחים לשכנע זה את זה בעמדות ובתפיסות העולם, אבל אנחנו מסוגלים להידבר. זה דבר חשוב כשלעצמו, זאת אומרת, אני לא רואה בזה איזושהי דרך לפרוץ אל הסכמה על עתיד משותף באופן מלא, אבל אני כן רואה בזה חשיבות כדי לברר מה מטריד אותי, מה מטריד אותו, איך אנחנו יכולים לנסות לבנות מהחלק שעליו אנחנו מסכימים, לפחות את מתווה ההכרעה לגבי גורלה של מדינת ישראל בדורות הבאים.
אוקיי, גלעד, אתה קפצת כבר לאילנות גבוהים, האילן הזה הוא גבוה anyway, אנחנו לא יכולים להתכחש לזה, של פתרון המדיני, של החיים המדיניים שלנו מול השכנים שלנו וכן הלאה. אני עוד הייתי בתחילת השיחה בקטע של שהוא בינינו. אני מנסה לחשוב איזה ממשק יש לי באמת מאז שסיימתי את שירות המילואים שלי, וגם הוא לא כולו היה בשטחים, הוא היה להחזיק קווים פה, והיו צבאי 8, והיו כל מיני דברים, אבל בכל תקופת השירות בשטחים, נתקלתי בפלסטינים ונתקלתי במתנחלים. אני לא ניכנס כרגע, כי עוד נגיע אחר כך לאלימות של הצד הזה ושל הצד האחר. אני לא זוכר דיאלוג, אתה יודע מה, אני אגיד לך איפה כן היה לי דיאלוג. היה לי דיאלוג עם החיילים בסיור הספציפי שאני פיקלתי עליו או במוצב, כי הם היו הרבה פעמים חיילי הסדר, חבר'ה שחלק מהם, אחד אני זוכר מתל רומדה, זאת אומרת, מה שנקרא, הקיצון שבקיצון בקרוון באמצע חברון, והיה לנו דיאלוג, דיברנו, לא הסכמנו על כלום כמובן, אבל דיברנו, נדמה לי שככל שהחיים גלשו לפן האזרחי, וכל אחד עם הקריירה שלו, עם החיים שלו, באזור שהוא חי בו, במשפחה שהוא בנה, עם החברים שהוא הלך איתם את הדרך, וחברים אחרים שהוא כתב על הדרך, לא זוכר ממשק חברתי, בין אישי, בין שני הצדדים האלה. אני אגיד לכם יותר מזה, אני לא זוכר מתי, באמת, שלא במדים, או שלא בתפקיד כלשהו עיתונאי, עברתי את הקו הירוק לאיזשהו כיוון. נכון שתמיד אפשר להגיד שגם פארק קנדה הוא מעבר לקו הירוק, או חלקים בכוכב יאיר במודיעין, נניח לזה כרגע, אני מדבר על ההרד אוף עולם ההתנחלויות, כל האזור של נב, מעבר לגוש עציון, ומעבר לג'נין ושכם, ומעבר לצומת הפוח, ואפילו אריאל. אני לא מגיע לשם, אני לא מרגיש לא את הצורך ולא את היכולת הנפשית לעשות את זה. וגם ביום יום שלי, בכיוון ההפוך, קודם אמר אבי, גם אנחנו לא כל כך מגיעים להוד השרון, נדמה לי שמגיעים הרבה יותר מאיתנו, זאת אומרת, ממני לפחות. תמיד דיברו על להתנחל בלבבות. יש לי תחושה שזה קצת עבד פחות. אבי, איך אתה מרגיש עם העניין הזה?
כן, אני רוצה רגע להתייחס למה שלדעתי צריך להוביל אותנו, להיות נר לרגלינו. איכשהו במסגרת השיח הרציני, באמת אני חושב שכמו שגלעד אמר, אנחנו נפגשים תמיד מתוך שיח רציני. זה באמת סימן שאנחנו לא חיים באותו מיליה חברתי ולא בעולם מקצועי בדרך כלל, למרות שעל רקע מקצועי כולנו נפגשים, וכולנו נפגשים כמו שאתה הזכרת את השירות הצבאי או את שירות המילואים. עדיין בוא נאמר שבמערכות רבות מאוד, בוודאי בשירות המדינה, נגיד תיכנס למסדרון אופייני במשרד האוצר או במשרד המשפטים, אתה תפגוש את כולם, נכון? כן. שמאל וימין, לא משנה, נכון, יש איזה השפעה של מצב פוליטי כזה או אחר, תמיד, אבל באוכלוסייה הקבועה של שירות המדינה, אתה תמצא את כולם עם כולם, יושבים, מדברים, גם בשיח של המטבחון על כוס קפה, וגם בשיח של חדר הדיונים. אז כך שלדעתי כל מה שנוגע, וזה אולי סוג של מתכון, כל מה שנוגע לעצם חיינו, אם זה שירות המדינה, אם זה כוחות הביטחון, על כל זרועותיהם, ואם זה משטרה, ואם זה עולם המשפטי, אתה כן תמצא חיבור גמור של כל האוכלוסייה היהודית, עם חלק קצת לא פרופורציוני, אבל מייצג של האוכלוסייה הערבית, בדואית, דרוזית, מכל הסוגים, ויש חיבורים. מה שאני רוצה אולי לומר, שצריך להתחיל לנסח לעצמנו את מה שנדרש. אחד המינוחים שאולי עשו כבר את דרכם מהעולם הדתי אל העולם הרחב בשיח שלנו, זה כולם, אני חושב היום, מכירים שני מושגים מאוד חשובים. מושגים שבאו דווקא מבית מדרש של הרב סולובייצ'יק, המושגים נקראים ברית גורל וברית ייעוד. מושגים מוכרים. ברית הגורל היא בעצם תמיד הביטוי להיסטוריה הישראלית שלא מבדילה, שהחוץ, דהיינו החברה העולמית, הבינלאומית, לא הבדילה אף פעם בתוך החברה היהודית בין בעלי השקפה ימנית או שמאלית, בין דתיים לחילוניים, מבחינת העולם החיצוני יהודים הם יהודים. וכשאנחנו נפגשים באמת בעולם הזה, החיצוני, ניקח היום למשל את עולם עוין כמו ה-BDS, או עולם פחות עוין כמו סתם ככה פוליטיקה בינלאומית או משפט בינלאומי, אז ישראל ויהודים הם לא מבדילים בינינו. וזה נקרא ברית גורל. מה שתמיד דיבר השיח הדתי, דיבר על הצורך ללבן יותר בינינו את ברית הייעוד. מה הייעוד שלנו ולאן אנחנו שואפים, מה החלומות שלנו ומה הפתרון ומה הנוסחה לחיים משותפים בישראל, אבל באופן מהותי, באופן שנגשים את עצמנו בצורה ראויה. ואז תמיד מתפתח דיאלוג רציני, כמעט פילוסופיה הייתי אומר, על מי אנחנו ומה אנחנו ולאן אנחנו הולכים. אני חושב שבין שני סוגי השיח האלה, ברית הגורל או ברית הייעוד, צריך בזמן הזה להכניס מושג שלישי. והמושג השלישי הוא צריך להיות המושג של ההווה. לא העבר ולא העתיד, אלא ההווה. ובהווה אנחנו נסכים שכולנו נמצאים על הרצף. כולנו באיזשהו רצף. רצף היסטורי, רצף פוליטי, רצף חברתי, בין ברית גורל לברית ייעוד. ואז צריך להכניס כאן באמצע מושג חדש, שאולי אפשר לקרוא לו ברית הדרך. כיוון שכולנו בדרך, אנחנו צריכים להסכים על כללי ההליכה בדרך. מה לא עושים זה לזה בדרך? זה כמו אולי המשל הכי ידוע, נכון, על המזרח התיכון, על הקרב והצפרדע. אז מה לא עושים אחד לשני בדרך? כי אנחנו הולכים בדרך. ואז אנחנו פתאום נצטרך לגבש גם דרכי שיח, אבל גם בעיקר סוג של אמנה, אולי אמנה זה מילה כבדה, למרות שאם אני חושב על אמנה במובן של גביזון מידן למשל, או כל מיני אמנות חברתיות כאלה, שצריכות לנסח את מה אנחנו יכולים לקבל על עצמנו בדרך, כדי שגם אם אנחנו חולקים על ברית הייעוד, בוא נסכים על כללי הדרך.
זה מזכיר לי, מה שנקרא לטובת העניין, או בניגוד לטובת העניין, את, וסליחה שאני ישר גולש לטראומה, מה שקרה אחרי רצח רבין, שפתאום קמו תנועות כמו צו פיוס והידברות, ואם לא, אני לא זוכר בדיוק את הפרזה, זה לא ייפטר אם לא נדבר, דברים מהסוג הזה. והתחושה שלי, ואבי בטח מרגיש הפוך לגמרי, אבל התחושה שלי שבאיזושהי דרך הרוב, ואני חושב שהוא עדיין רוב, החילוני, או לפחות החילוני במהותו, לא חשוב אם הוא מאמין באל או לא מאמין באל, חש שעושים עליו סיבוב. ואני אומר את זה בכוונה, ולא בשביל להטריס, אלא כי זאת התחושה שלי, שאיכשהו תמיד היידישקייט, האמונה, הסבא שהיה גבאי או רב, עשית בר מצווה, עשו לך ברית מילה, כל הדברים האלה, לא יודע, אני חושב שהפיוס הזה, או הניסיון לדבר בשפה רכה יותר, ובשפה של מה המשותף, איכשהו תמיד צריך לקרב אותי, החילוני, הליברלי, השמאלני, לצד היותר אמוני, לא רוצה להגיד משיחי, אבל שמקדש גם אל, אבל גם אדמה, ואני לא שם, ואם אני עומד על שלי, אז איכשהו אני נהיה הלהכיס, הזה שלא מוכן להתפייס. והצו פיוס בעיניי הרבה פעמים הוא היה מעושה, כי הוא בעצם הוא לא קרב אותנו למהות. המהות נשארה כפי שהייתה. מבחינתי, כפייה דתית נשארה בדיוק כפי שהייתה, זה שאני לא יכול להתחתן, סליחה עכשיו שאני גולש לפרטים, ותכף אני אתן לגלעד, ואני לא אפריע לו, זה שאני גולש עכשיו לפרטים פרטניים, חתונה ברבנות וגירושים ברבנות, וקשרות, ואלעל שלא תעשה בשבת, לא שזה כך משנה לי, אבל אני מדבר על העיקרון. ואיכשהו אני צריך להבין, כי הדתיים, הדת חשובה להם יותר, ולמתנחלים, האדמה שבמקום מסוים X הוא חשובה יותר מאשר לי, אז אני צריך להיות זה שמתפשר, וזה פחות או יותר הנרטיב שבעיניי הוא התוכן של אותה פרזה שנקראת פיוס. אז רק באמת בתשובה הכי רגועה שיכולתי כרגע לאבי, כי זה בוער בי המון המון שנים, אבל עכשיו אני אתן לגלעד להגיד את שלו.
תראה, טובי, אתה צללת מהר מאוד אל לב הנושא שאנחנו מדברים עליו. אני מסכים איתך שכל מאמצי הפיוס האלה הם מלאכותיים. בהחלט מסכים איתך. אני גם רוצה להציע חלוקה אחרת של איפה נמצאת המחלוקת, בין מי למי. המחלוקת היא לא בין דתיים לבין חילוניים, והשאלה של השאלות שאלת של אופן החיים החילוניים לעומת הדתיים, ומה משפיע על מה ומי כופה על מי מה, זאת לא המחלוקת האמיתית. המחלוקת היא גם לא בין שמאל לימין, גם זאת לא המחלוקת האמיתית. המחלוקת היא בעיניי בין הביטחוניסטים, שהם אלה ש אוהבים את המדינה, מוכנים למות על ערכיה ועל ביטחונה, והם פטריוטים ציוניים, לבין המשיחיסטים, שמבחינתם המדינה יכולה ללכת לעזאזל, כל זמן שהם יושבים במקום שבו הם רוצים לשבת, וגם אין להם שום מעצור מפני התנכלות לחיילי צהל ושיבוש העשייה הביטחונית הממלכתית. אני מסכים עם אבי באופן מלא על ברית הגורל שלנו. אני מסכים עם כך שאנחנו צריכים לדבר על יעודנו ועל ועל עתידנו. מה שאני לא מסכים, הוא שאנחנו יכולים להסתפק בהידברות על הדרך. מה כללי ההתנהגות, מה כללי ההתייחסות של ציבור כזה לציבור אחר, ואיך אנחנו מדברים בינינו כבני אדם ישראלים, יהודים, בני הארץ הזאת. ואני אסביר גם למה. זה לא סתם, אני לא סתם חולק על אבי, אני פשוט חושב שאם אנחנו לא ניגש לבדוק מה היעד שאליו אנחנו רוצים להגיע כמדינה וכעם, ונתעסק רק בדרך, הדרך לא תהיה קיימת כי היעד ייעלם. אם אנחנו רוצים לראות את מדינת ישראל גם דורות אחרינו, כמדינתו הדמוקרטית של העם היהודי, בגבולות בטוחים ומוכרים, עם רוב יהודי בתוככי הגבולות האלה, ועם שלום כזה או אחר עם שכנינו, אני לא בטוח שאם לא נעסוק בזה, לא יתנהלו כאן תהליכים בלתי הפיכים, שלא יאפשרו להגיע ליעד הזה. אני לא אחד מאלה שמקדשים את שתי המדינות לשני העמים כאיזשהו ייעוד בפני עצמו, ממש לא. זה פשוט אמצעי כדי להגיע למדינה שמבוססת על ערכי מגילת העצמאות, שמכבדת את המיעוטים שבתוכה, שהיא בטוחה, שהיא לגיטימית, שהיא מבוססת על ערכים אוניברסליים של זכויות אזרח, ועל הברית ההיסטורית וזכותנו ההיסטורית על ארץ ישראל. אם לא נעסוק בזה, לא יהיה לנו איך להגיע לשם. אם נעסוק רק במה שאני מתרגם אותו כרגע לאמירה הפוליטית, מדינית, צמצום הסכסוך, זה מין מונח כזה שהיום רווח בשיח המדיני-פוליטי.
מיכה גודמן.
משנתו של מיכה גודמן. או ניהול הסכסוך.
שגם אחר לזה בנט, תוכנית ההתרגלות.
הם מדברים זה עם זה.
כן, שיסתדרו עם עצמם, שיבינו שזה מה שיש.
או ניהול הסכסוך.
ניהול, כן.
אלה אשליות שלא קיימות היסטורית, בשום סכסוך ברחבי העולם, במאות ואלפי השנים האחרונות. סכסוך צריך לפתור, ואם הסכסוך הזה משבש את ההגעה אל היעד הלאומי, ומשבש את הביטחון הלאומי במובנו הרחב ביותר, שלדעתי שלושתנו כאן מסכימים עליו, הוא לא רק כולל את גודל הצבא ויכולותיו. אז אנחנו משלים את עצמנו ש נוכל להשיג את היעד הזה עבור בנינו ונכדינו וכדומה. לכן אני הייתי רוצה להגיע בשיחה הזאת לפחות לבירור של הנושא הזה, משום שהוא אי אפשר לחמוק ממנו. הוא לא על השולחן כנושא ראשון במעלה, יש בעיות אחרות, הוא אף פעם לא מספיק דחוף כדי שידברו עליו, כאשר הוא הופך להיות לדחוף,
אז אי אפשר לדבר בדרך
על בעיתות. כן, כשיש טרור ויש אלימות,
זה תמיד
אז מה פתאום, מה פתאום ש
עכשיו יורים שקט.
בדיוק. כשאין טרור ואין אלימות, הכל טוב. הכל טוב. אז למה לזוז? זאת אומרת, אני אומר, הרגע תמיד בשל, זה נכון לכל דבר בחיינו, אבל בוודאי, בוודאי כחיינו כאומה, הרגע תמיד בשל המעשה הנכון. והמעשה הנכון, מה נכון בעיניי, ומה נכון בעיניו של אבי, כאן נמצאת המחלוקת.
כן, אבי.
נכון, אבל אנחנו כבר חכמים, זאת אומרת, חכם לומד מהניסיון, ואני סבור שהחוכמה צריכה לומר לנו, מצד אחד, אני מוכן לאתגר שמציב גלעד, שצריך פעם אחת לשבת ולדבר על היעד ולהסכים עליו. אבל אני קצת כמו זקן, מסתכל על זה באופן ציני, ואומר, כמעט כמו שאולי גלעד או השמאל בגדול, יגיד, הרי אתם יודעים שבסוף יהיה פה כך וכך וכך. ואני אומר, לא, אתם הרי יודעים שבסוף לא נוכל להסכים על זה. אתם יודעים. זאת אומרת, אנחנו קצת צריכים להתנהל כמו שאמרתי קודם על ברית הדרך, אני אסביר, לא כדי למנוע דיון על הייעוד, אבל אנחנו צריכים להתנהל קצת כמו במשפחה. ובמשפחה חכמה, אחרי שהתפוצצו כמה ארוחות חג בגלל הוויכוח הפוליטי בין בני המשפחה, החליטו שבארוחת החג לא מדברים פוליטיקה.
אבל הדילמה הרי תישאר. התרגום בעיניי, הפשוט ביותר לגישה הזאת, זה לא ייפטר. זה פשוט לא ייפטר. כי אנחנו נשאר בשלנו ואתם נשארו בשלכם, והמציאות תכתיב את זה שאנחנו נמשיך לחיות חיים אומללים כל השנים ולנצח נצחים.
אני חושב שאתה צודק מאוד, אבל חסר מרכיב אחד. כי המרכיב החסר הוא, זה לא ייפטר בימיי, בוא נשאיר את זה לילדים שלי, או לנכדים שלי. זאת אומרת, החיסרון שלנו, זה שממרום גילנו, אנחנו חושבים, ואנחנו בערך באותו גיל כולנו, אנחנו חושבים שמה שלא ייפטר היום, זה אסון. ואנחנו טועים בזה. כי אני מסתכל באהבה על ילדיי ונכדיי, ואני אומר, עשיתי my best בתקופה שלי, והם יצטרכו לעשות טוב ממני בתקופה שלהם. זאת אומרת, אז מה אם אני לא הגעתי איתך או עם גלעד להסכמה על היעד? אבל נשארנו משפחה. וכיוון שנשארנו משפחה, נתנו פלטפורמה לממשיכים שלנו להמשיך לנהל את הדיון הזה, ואני כן מאמין שבהזדמנות היסטורית כזאת או אחרת, יוכלו למצוא את היעד המשותף. אני אדם מאמין בכל המובנים. אז לכן אין בי מן התחושה החמוצה הזאת של מה שלא הצלחנו עד עכשיו לא נצליח. זה לא נכון. אבל כן יש לי את האחריות לא לשבור את הכלים היום.
אנחנו סוברים, רק אגיד, לא סוברים את הכלים, אנחנו פשוט חיים את החיים, וזה לא בשום מקום טוב כרגע.
זה הגיוני לגמרי, אבל צריך לחיות את החיים בפרספקטיבה ארוכת טווח, שהיא גם נוגעת למה שיקרה אחרינו. וכשגלעד אומר, חייבים להגיע לפתרון, אני אומר שהמשפט הזה הוא משפט מסוכן. כי אם לא נגיע לפתרון, שוב נשבור את הכלים. אז לכן, ואתה כבר הזכרת שהכל צמח, לא הכל, אבל הרבה מהשיח צמח מהטראומה של רצח רבין, וכולנו גם הגענו אז לתובנות חדשות, אבל עברו כבר כל כך הרבה שנים, שהיום יש לרענן תובנות, אני מקווה, בלי טראומה. אבל צריך להבין שאני רוצה פתרון, זה תמיד גורם לשני לפחד ממשהו שקופים עליו, וכאן צריך הרבה יותר פתיחות של, הייתי אומר, אנשי חברה ופסיכולוגיה חברתית, מאשר אנשי פוליטיקה והגות.
שמעת, שמענו עכשיו איך, איך מציגים את, את העמדה של הצד האחר באופן שמשרת את המטרה שלך. אני מעולם לא אמרתי שחייבים להגיע לפתרון. אפשר לשמוע את ההקלטות ואפשר לקרוא את כל מה שאני...
לא, אבל אמרת קודם עכשיו, שנים. סליחה. בשיח הזה עכשיו, אמרת, אני רוצה מאוד, אני לא לוקח...
אמי, תן לי שנייה, אני לא...
בדיוק, לא, אני מסכים איתך שאני לא מצטט אותך, לא מצטט. אוקיי,
אז אני לא אומר שחייבים להגיע לפתרון, מעולם לא אמרתי, אני כן אומר שחייבים לברר בינינו מה הפתרון המקובל על רובנו, א', ומה הדרך להשיגו, ב', ומה הדרך להכריע, לאן הולכים ג' וזה הכל חוץ מכפייה. אין פה לא כפייה ולא חמיצות ולא הסתכלות קצרת טווח, להפך, יש פה הסתכלות ארוכת טווח על תהליכים היסטוריים עם השוואה למקומות אחרים בעולם שגם שם חשבו שבואו ניתן לדברים להתגלגל, ננהל אותם כך או אחרת, בין אם זה דומה ובין אם זה שונה מהמצב שלנו. יש פה צורך לברר בינינו, ואבי, אתה היית למיטב ידיעתי גם שותף לחלק מהניסיונות האלה לאורך השנים. אני זוכר אותך בכנס ההשקה של ספרי הקרב על הבית, ושם על הבמה אמרת דברים דומים למה שאתה אומר היום, אבל לא הסתייגת מן הצורך לברר לעצמנו מה יהודה של מדינת ישראל 3,000 שנה אחרי מלכות דוד. אוקיי? ולכך אני, לכך אני חותר. אני חותר להבאה של הנושא הזה אל מרכז הדיון הציבורי בישראל, עם כל מה שדחוף וכל מה שחשוב וכל מה שאנחנו עסוקים בו בחיי היומיום, מבלי להתחמק מן הצורך לדון בין השאר בעתידם של השטחים שכבשנו ב-1967.
נכון.
וזאת לדעתי ההכרעה החשובה ביותר לגורלו של מדינת ישראל אחרי 70 ועוד מעט 75 שנות עצמאות. לגורלה של, של המדינה, איפה יעבור הגבול, מה יתחולל בתוך הגבול, מה יתחולל בתוך גבולותיה של מדינת ישראל, איזה סוג של משטר יהיה בה, איך, מה יהיו העקרונות החוקתיים שהיא מתנהלת על פיהם, מה קורה מעבר לגבול, יש שמה, יישארו שמה התנחלויות, לא יישארו שמה התנחלויות, במעמד כזה, במעמד אחר, איפה יעבור הגבול המזרחי של מדינת ישראל, כל אלה שאלות, שקל מאוד לומר, לא דחוף, בוא נתנהל לנו כך או אחרת, כפי שהתנהלו במקומות אחרים, ולא ניגש לפתור אותם. זה לא דבר מאוד פופולרי, גם אתה הזכרת קודם את המיליו שלך, אבי, אני מזכיר את שלי, זה לא הדבר הכי פופולרי, הכי קל לומר, להתיישר לימין ולומר, זהו זה. כאן אנחנו וכאן נשאר לנצח. אני מאמין בדיוק כמוך בזכותנו ההיסטורית על ארץ ישראל. ואני מוכן להעמיד את הביוגרפיה שלי ואת תולדות משפחתי ומשפחתי המצומצמת ומשפחתי המורחבת לכל בחינה שלא תהיה. גם בהקשרים של שאבי שאתה מדבר עליהם. עכשיו, אבל זה לא הנושא. הנושא הוא מה יקרה לנו אם לא נפעל לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני בימינו ולא בימיהם של בנינו ושל נכדינו. זאת השאלה.
אני תמיד פתוח ונכון לדיון הרציני והמהותי שמציב גלעד לפנינו, בוודאי. אני רק דיברתי מעמדה שגם הכניסה לדיון, ואנחנו מנוסים כבר בדיונים, גם הכניסה לדיון צריכה להתבצע מתוך הסכמה. וההסכמה שקראתי לה ברית על הדרך, ועל כללי עשה ולא תעשה במובן החברתי והפוליטי והביטחוני, היא צריכה להיות תמיד מסמך היסוד של להיכנס לדיון הזה, אני אכנס אליו בשמחה. ההבדל אולי בינינו שגלעד מציג את זה, ואני לא אומר שהוא אומר חייבים להשיג פתרון, אבל הוא כן מדגיש את הצורך לדבר על הפתרון בימינו, ועל הסכנה מה יקרה אם לא נגיע להסכמה או לפתרון בימינו. ופה אני אומר מעמדת משקיף, קצת ארוך טווח, גם על זה אני רוצה שנסכים, שגם אם לא נגיע להסכמה, אנחנו נשארים גם במשפחה, וגם בהגנה על המדינה היהודית, היחידה היהודית הדמוקרטית בעולם, ואנחנו צריכים להסכים על אותם כללים, מה יקרה, כי אתה יודע, אפילו במסורת היהודית, זה לא נעים לומר, אני תמיד מתנצל בפני חתן וכלה, כשאני מקיים איתם שיחה לפני עריכת החופה, שאנחנו מדברים על הכתובה ועל המנגנונים של הפירוק. אבל אני חושב שהחכמים היו מאוד חכמים, כשהם ידעו שאתה לא נכנס לשום דבר, אם אתה לא יודע לתחום אותו גם ברמת הפירוק שלו. וכדי שנוכל להיכנס לדיון, לפרדס הזה, וגם לצאת ממנו בשלום, כי הארבעה נכנסו לפרדס, ורק אחד יצא בשלום, אז אני באמת אומר, הפרדס הוא דבר חשוב, עקרוני, מופלא אפילו, והוא מהות חיינו כאן בארץ ישראל, ואנחנו ניכנס אליו כחברים ושותפים, אבל אני תמיד מפחד מהפיצוץ, כי כבר ראינו פיצוצים. אז אני אומר לגלעד, אדרבה, בוא ניכנס אל הפרדס, בוא ניכנס אל הדיון המהותי הזה, אבל בוא נגבש גם כללי דרך.
אין בינינו, בעניין הזה אין בינינו מחלוקת.
כן, אוקיי, אז אנחנו נעשה פה איזו הפוגה קצרה, גם בשביל שנוכל לנשום, וגם בשביל שהמאזינים יוכלו לנשום דקה שתיים. טוב, אז אחרי ששמענו את הקטע המוזיקלי, אני רוצה לגעת במשהו שהוא קצת יותר רחב, אבל הוא גם נוגע לגמרי באופן ישיר בדברים שקורים מסביבנו היום ועכשיו וכבר חודשים ארוכים, אולי ביתר סט מאז שהוקמה הממשלה החדשה, כי יש אולי מישהו שמנצל את לא יודע, את הוואקום, את הכאוס, את החוסר ביטחון, אולי את כמו שאבי אמר קודם, את החוסר רצון או את הפחד מפיצוץ. ואני רוצה לדבר כמה מילים על מקור הסמכות, ואנחנו כל הזמן מדברים במילים גבוהות על זכותנו ההיסטורית, ועל העם היהודי, ומדינת העם היהודי, והמדינה האחת שיש לעם היהודי, כפי שאבי אמר, וזכותנו ההיסטורית כפי שגלעד אמר. אני לא כופר באף אחד מהדברים האלה, כי אי אפשר לכפור בעובדות לא היסטוריות ולא אמוניות, כל אחד לטעמו, אבל אני כן רוצה לחיות, או אני הייתי רוצה לחשוב שאני חי במדינה דמוקרטית שבה יש משמעות לרוב הדמוקרטי, ואני מדגיש את המילה חברה, וכשאני אומר מדינה, אני מדגיש את המילה מדינה ישראלית, והיא יותר חשובה לי בעיניי מהגדרתה כמדינה יהודית, כי כשהיא הוקמה, היא הוקמה כבית לעם היהודי, אנחנו מכירים את הסיפור, אנחנו יודעים מה זה חוק השבות, ואנחנו יודעים מה היוו עליות ההצלה, ומה קרה אחרי מלחמת העולם, אבל הרבה הרבה שנים, במאות שנים לפני כן, בסדר, אבל עכשיו אנחנו ב-2021, עם הפנים ל-2050, או לאן שזה לא יהיה, לשנת המאה של המדינה, ואנחנו לא באותה סיטואציה. ואני חושב שהמחלוקת הגדולה ביותר, וראינו את זה גם במקרה של יגאל עמיר, צריך להגיד, אני לא רוצה לברוח מהדיון הזה, אבל לא רק שלא, שאני חושב שמשהו מאוד מאוד מהותי השתבש פה בשאלת הסמכות. האם למדינה, המדינה כחברה, עם רוב פרלמנטרי, יהיה אשר יהיה, יש סמכות על, על, על אזרחיה, על, על ההתנהגות שלהם, על שמירת החוק, האם יש חוק אחד, האם האמונה הדתית או המקורות ההלכתיים שעל פיהם או בהתאם להם הוקמה המדינה הזאת, ורבים רבים מתושביה חיים לפיהם, האם הם הסמכות, או שבעצם הסמכות היא סמכות, כמו מדינה מדינה מתקדמת מערבית, שיש בה חוק אחד, רוב פרלמנטרי שקובע את החוקים, וכולם צריכים לציית לו. כי קודם כשאבי אמר, אני לא רוצה שיהיה מצב שבו תהיה כפייה, נניח, בקטע של נסיגה, או של התנתקות, או כל המילים היפות שדיברנו עליהן בעבר, אבל יותר מזה, האם הרוב הזה כולל גם את 20% התושבים הישראלים שאינם יהודים? אז אתם יודעים, הפעם אני אתן לגלעד להתחיל עם זה, כי נראה לי שהראייה שלו תכניס אותנו קצת יותר לתוך, גם כי הוא עורך דין, גם כי הוא היסטוריון והוא גם ביטחוניסט. מה מקור הסמכות שלנו ומה קובע יותר? מה קובע יותר, האם הישראליות או היהודיות?
תראה, התשובה לשאלה שלך נקבעה לפני 73 שנים, במגילת העצמאות של מדינת ישראל. ערכי היסוד של החברה נקבעו שם, ערכי היסוד של המדינה נקבעו שם, והמתווה הוא מאוד ברור, זה מסמך קצר, בעל ערך על חוקי בעיניי, כלומר, סמי חוקתי, המוסדות השלטוניים, הממלכתיים, התהליך הדמוקרטי, ואותן זכויות שאנחנו מעוניינים להגן עליהם גם בחיי היומיום שלנו. לכן אני חושב שכיוון שנקבע שמדינת ישראל לא תהיה מדינת הלכה, אלא תהיה מדינה שמבוססת על ערכים אוניברסליים של מדינות מערביות, עם כמובן הזיקה המודגשת לתולדות העם היהודי ועם ישראל. אני חושב שהתשובה לשאלה שלך היא יחסית פשוטה, כיוון שהדבר הזה כבר נקבע, כיוון שהמסמך הזה נמצא ומאיר את דרכנו מאז. המוסדות הממלכתיים הם מוסדות שאסור לכפור בסמכותם. המוסדות השלטוניים הממלכתיים הם כאלה שאסור להקטין בערכם, גם אם אנחנו איננו מסכימים להם. אני נמצא הרבה בבית המשפט העליון, ולא פעם אני מחופף את ראשי מול החלטות שנראות לי בלתי צודקות או בלתי ענייניות או מוטעות משפטית, אבל אני מכבד את, אני מכבד אותן ואני מציית להן. כך נדמה לי שכל אזרח צריך לעשות במדינת ישראל. אי אפשר לרמוס את אותן מוסדות ששומרים על מקור הסמכות, בתי המשפט, רשויות אכיפת החוק, וכל הנגזרות הפרלמנטריות של, של, של הכנסת. ובאותה הזדמנות לדבר על מדינה דמוקרטית ועל שלטון חוק, ולדבר גבוהה גבוהה על היותנו עם תרבות ועם ספר ועם צייטן שדוגל בדמוקרטיה וכדומה. כך שהדברים שאנחנו ראינו כאן, ואנחנו רואים גם בימינו אלה, אבל בעיקר ראינו ב-4, 5, 6 השנים האחרונות בחיינו הציבוריים, כאשר המוסדות האלה נרמסו והובא זלזול בהם וביזוי שלהם, ונעשתה הסתה פרועה כנגדם דרך פייק ניוז ודרך כל מיני אמצעים אחרים, זה דבר שאסור לקבל בחיינו הציבוריים בשום פנים ואופן, גם אם אתה חושב אחרת, ובחלק מהמקרים כל אחד מאיתנו חושב אחרת בסיטואציה מסוימת. אז מרגע שנקבע שכך תתנהל המדינה, מרגע שנקבע שאלה ערכי היסוד שלה, עלינו לכבד אותם ולהתנהל על פיהם.
כן, אני כבר עובר לאבי. כן. כל מה שאתה אומר כמובן מוכר לי ומוכר לכולנו. הבעיה היא שהמציאות, אתה דיברת על הפן האזרחי, אפרופו השלטון שהיה, ואולי לאושרי קצת מתפוגג בחודשים האחרונים, שקעקע בכל דרך, עשה כל מאמץ לקעקע בכל דרך את המוסדות האלה. אבל אני כיוונתי כמובן לקטע היותר אמוני, ומקור הסמכות הדתית, והכפירה, גם אם היא לא מוצהרת, של האם רוב הוא רוב יהודי בלבד, או שהוא רוב של האזרחים, כי אין מה לעשות. יש פה יותר מ-20, אולי אפילו 25%, 22% של אנשים, תושבים, בעלי תעודת זהות, כמו של כל אחד מאיתנו, תושבי הארץ, שאינם יהודים, ולא בהכרח חושבים כמו הרוב היהודי, שיש להם אינטרסים אחרים, או שיש להם היסטוריה אחרת, כמובן כל הדברים נכונים, ואני מהצד של אבי, מהצד הפוליטי שלו, או החברתי שלו, אני לא בטוח שהמילה רוב דמוקרטי היא כל כך פופולרית, כי אני שומע הרבה, כן, אבל אי אפשר להביא בחשבון, נניח יהיה משאל עם, מה עושים עם ה-20% הערבים? האם הם שותפים להכרעה במשאל עם לגבי פינוי שטחים? אבי, איך אתה חי עם הדבר הזה, עם הקונטרדיקשן, עם האימות בין האמונה הדתית, או מקור הסמכות האלוהית, so to speak, או קדושת הארץ, או כל האיזמים האלה, לבין המציאות שהיא מציאות שאנחנו חיים בה, ואנחנו לא מדינה, נקרא לזה באמת, בזהירות הראויה, יהודית, לא רוצה להגיד את המילה תאורה, אוקיי, יהודית ברוב מוחלט. הרוב הוא לא כל כך מוחלט, יש פה באמת כמעט רבע מהאוכלוסייה שאינה יהודית, מה עושים עם זה?
תראה, בעניין הזה אין מחלוקת ביני לבין גלעד, ואני חושב שזה אולי אחת הנקודות שמחלקות בין זרמים שונים ומפלגות שונות והשקפות עולם שונות, גם בקרב ציבור הרחב, הדתי-לאומי, או לא רק הדתי-לאומי, הלאומי או הדתי, ובאמת היחס אל כללי ההתנהלות הדמוקרטית, אני שותף מלא להכרה שמדינת ישראל קמה על בסיס הכרזת העצמאות, ועל הבסיס הדמוקרטי הזה, ורק מתוך ההסכמה הרחבה הזו, ואין לנו לא זכות, לא סמכות, וגם לא היגיון בשום התנהלות אחרת. ולכן כללי השלטון והפעילות האזרחית שלנו, וגם, בקיצור, זה כללי החיים של מדינת ישראל, לנו יש כללי חיים שנקבעו על פי הכרזת העצמאות, אנחנו צריכים לשמור אותם, וגם לקחת בחשבון את מגוון האוכלוסייה בישראל, עם 20% שאינם יהודים, ואולי יותר, כל אלה מחייבים אותנו, והחלטת רוב היא החלטת רוב, כמו שהייתה לצערי בתקופת ההתנתקות, וכל החלטת רוב, אנחנו שוב כבר יודעים, אנחנו מדברים על זה שנים רבות, כל החלטת רוב מחייבת לשני הצדדים וכו'. אני רוצה לומר שזאת אחת הסיבות שאני, אחרי תקופה ארוכה של עולם הטלטלות הפוליטיות שעברנו בשנתיים, שלוש, אפילו ארבע שנים האחרונות, למרות שהממשלה המכהנת היום היא אולי כמו רבים, היא לא בדיוק כוס התה שלי, אבל אני רציתי בהקמתה מאוד על פני הסכנה בניהול מערכת בחירות חמישית ובניהול טלטלה שחשבתי שאנחנו עומדים על סף תהום. אז כל אלה, הפחד למשל מאותה, אינני יודע אם שמעתם, ממערכת בחירות חמישית, הובילה אותי להבנה, ואני מן התומכים של הקמת ממשלה כמעט בכל מחיר, מכיוון שאנחנו חייבים להתנהל על פי אותה ברית דרך שאני חוזר אל הפתיחה שלנו, ומגילת עצמאות וסמכויותיה של החברה האזרחית בישראל מקובלות עליי כדרך החיים האחת והיחידה שלנו.
אז אוקיי, מה אתם כהנהגה רוחנית ובמידה רבה פוליטית, אני לא יודעת כמה אתה כרגע מעורב בהנהגה הפוליטית של מפעל ההתנחלויות, או של מועצת יש"ע, או איך שקוראים לזה היום, כי זה כבר בלי עזה, זאת אומרת.
הכל משתנה, הכל
כן,
משתנה.
כן, לא, אבל יש, הרי יש עכשיו התפרקות מוחלטת של באמת גרעין מאוד, מאוד אלים, מאוד מורד בכל מלכות שהיא
בשחרים. נכון, יש, לא, יש גרעין שואל, של מורדים.
כן, כן, לא, אני רק רוצה לשלים. אני כמעט ולא שומע את הצד הבוגר האחראי של בני גילנו, של בני דור אחד מתחתנו, שנניח בני ה-40, בני ה-45, אלה שמועצת יש הפרנסים של ראשי היישובים, באמת זה 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 מין כאוס שמצד אחד אני לא רואה שהצבא עושה עם זה יותר מדי, אני לא רואה שהפוליטיקאים עושים עם זה יותר מדי, ואני גם לא רואה שההנהגה המקומית ואפילו לא ההנהגה הרוחנית עושה עם זה יותר מדי. זה נראה כמו שטח הפקר מוחלט. איך אתם חיים עם זה? נדמה לי זה פוגע בכם לא פחות מאשר פלסטינים שנפגעים באופן פיזי.
אז אני רוצה לומר לך שאתה צודק. קודם כל, אנחנו לא עושים יותר
מדי. יותר מדי צודק בזמן האחרון, אבל זה לא כך חוזר לי.
זה כן. אז אנחנו לא עושים יותר מדי, אבל זה גם חלק מהתבגרות שלנו. זאת אומרת, אני ואתה, אני חושב, וגלעד, לא מרגישים הבדל גדול ביחס אל קבוצת מורדים, או מורדים במלכות, או אלימים או עבריינים מכל סוג שהוא. אף על פי שלפעמים הם ידברו בשפה שקרובה יותר לשפת האמונה שלי, הרי שהמעשים שלהם יכולים להיות מעשים מסוכנים מאוד. ולכן בעניין הזה אני כאילו אומר, אני מרגיש קצת שיש לנו תהליך של אובדן שליטה קצת דומה לחברה הערבית. זאת אומרת שגם שם המנהיגות וזקני החברה, או לפחות המנהיגים החכמים יגידו, נו תטפלו בהם כבר. ויש איזה חוסר...
אני שמח שאתה אומר את זה, כי שמעתי את זה מערבים שדיברתי איתם, אומרים, כן, אבל מה אתם רוצים מאיתנו? זה המדינה והמשטרה והצבא שלא מטפלים, לא מטפלים בזה. כל הנשק שם הוא נשק צהלי, הוא נשק שנגנם מצהל, צהל לא שומר על עצמו, מה אתם רוצים מהחיים שלנו?
כן, אז עם כל ההבדלות זה די דומה במובן הזה, שהמיינסטרים החברתי אומר לכוחות, למי שהסמכות בידם, משטרה וצבא, וגופי מודיעין, בבקשה תטפלו בכל זה כיכולתכם הטובה, ואל תצפו שהחברה יכולה לפתור את זה. אני יכול לומר לך שברמה, אבל אתה שואל בצדק, אז מה אתם עושים? ברמה של הוראת התורה, דרשה בבית הכנסת, דיבור חברתי ציבורי, כתיבה בתוך העיתונות המגזרית, כמו במקור ראשון ואחרים, שהם לאו דווקא מגזרים, שם כן תשמע ותראה הרבה מאוד התייחסות אל הצורך ליישר את הקו אל מקורות הסמכות של מדינת ישראל ואל הממסד הפוליטי והמשפטי. כל אלה יהיו חלק מה... איך נאמר, מאבות המזון הברורים מאוד ביותר שלנו. אלא מה אנחנו אומרים, כן, יש כאן חבורת פורעים, או חבורה של אנשים שמורדים במלכות, בין אם זה על רקע אידיאולוגי, אז זה דומה גם לקבוצות דתיות אחרות שמורדות על רקע אידיאולוגי, זה קורה בכל הדתות כמעט, ובוודאי גם בעולם המוסלמי. אז אנחנו באמת צריכים בעניין הזה, כשאתה ואני וכולנו נאחד כוחות נגד המורדים. לפעמים הכוחות צריכים להיות על ידי כוח, הפעלת כוח יותר גדולה, ולפעמים על ידי תוכנית מקיפה שכוללת רווחה, חינוך, תנאים חברתיים אחרים, אבל גם כוח אלימות ומשפט, בוודאי. כולם, זה ממש מקובל עלינו.
אני לא שומע את זה כמעט מהנציגים הפוליטיים שלכם. אני זוכר שהיית חלק מהתארגנות פוליטית באחד הגלגולים הקודמים, ובסוף, אם אני זוכר נכון, כשהרב רפי פרץ בסופו של דבר
נבחר,
אבל הגלגולים החדשים או ההמשכיים של אותה, אני לא יודע אם זה קשור לסמוטריץ' או לא, אבל אני לא רואה שהימין הקיצוני שמיוצג בכנסת היום, מילה אני לא שומע, להפך, זה נשמע כאילו הם מעודדים את זה. בן גביר כמובן, מה יש לדבר?
אני מסכים איתך, אני חושב שמפלגת הציונות הדתית לא עושה את תפקידה בכיוון הזה, וזה חלק מתהום שיכולה להבדיל ביני לבין חלק מהנציגים הפוליטיים האלה. אינני משתייך אליהם ואינני בא לייצג אותם. אני חושב שבאמת הרבה אנשי רוח והרבה אנשי חינוך כמוני קצת התרחקו מן ההתנהלות הפוליטית, קצת עומדים יותר מן הצד ועוסקים בעולמות הרוח והחינוך שלהם, מכיוון שהם מוצאים שם את מקומם ולא מצאו קשב אצל הגופים הפוליטיים, אז התרחקנו, אין ספק.
לא יודעים להגיד, אבל זה נשמע לי כמו תסמונת הדור השני והשלישי, בהשאלה מעולמות אחרים. כן, גלעד, איך אתה היית מסתכל על ההתפקרות הזאת גם בחברה הערבית של הדורות הצעירים, גם בחברה המתנחלית, גם בחברה הימנית קיצונית, זה לאו דווקא מתנחלית.
אי אפשר לפתור את התופעות האלה באמירות שמדובר בחבורה, שמדובר במורדים, שמדובר בפורעי חוק, כאשר בכנסת מכהנים כהניסטים. ויש לכאורה, אבל גם בפועל, יש סוג של הסכמה בשתיקה למעשים בזויים שנעשים בשטחים. הפעם אני מתכוון דווקא למעשים שנעשים על ידי יהודים. אני לא מדבר על, זה לא דבר שקורה פעם אחת במקרה, בפינה כזאת או אחרת, זה לא פעם אחת ולא שתיים ולא יום ולא יומיים, אנחנו עם התופעה הזאת כבר חודשים ושנים, ואני מסכים לחלוטין עם אבי לגבי חיזוק משמעותי של הגופים האחראים על הסדר הציבורי, על הביטחון, על אכיפת החוק, זה דבר שהוא חיוני ביותר, אבל עצימת העין הציבורית בפני התופעות האלה, שהן תופעות רחבות מאוד, היא לא מדיניות שמקובלת עליי, לא, אני לא מוכן לקבל אלימות בכלל, לא, וגם לא טרור, כנורמה, גם אם היא מופעלת על ידי קיצוניים בצד הזה או בצד האחר. לא טרור פלסטיני ולא טרור יהודי, אין לזה מילה אחרת, אין לזה ביטוי אחר חוץ מאשר טרור יהודי, שמופעל כנגד אנשים שהם בדרך כלל אין להם... אין להם שום סיבה להיפגע.
זה גם לגמרי, מול חסרי ישע וחסרי הגנה. עכשיו אני אגיד, רק בעניין הזה, למשל, וזה באמת משהו שאני לא מצליח להבין בהקשר הכי, יהודי שלו, בשביל להבין, אני אומר את זה, אבל בשביל כולנו, הפגיעה בעצי הזית, השריפת השדות, או פגיעה בנשים, ובעיקר בקשישים, או בחקלאים קשי יום, אין דבר פחות יהודי מזה ממה שאני יכול להיזכר במוסר היהודי, במילים הגבוהות, ששוב, אני לא אומר את זה בזלזול, אני חושב שיש דברים נשגבים במסורת ובהגנה על החלש והגר וכל מה שאנחנו מכירים. יש פה משהו שהוא ממש ללכת על הראש של כל מרכיבי המוסר האנושיים הבסיסיים. ואני לא רואה, באמת, אני אתרגל מי ראש הממשלה שיכול להגיד פה ושם, ושר הביטחון שיכול לכנס, דיברתי לפני כמה שבועות טובים עם מוסי רז, הוא פשוט רותח, והוא חבר כנסת והוא חבר בקואליציה, רותח על ההתנהגות של משרד הביטחון, של שר הביטחון. הם פשוט, סליחה שאני אומר את זה, אימפוטנטים, גמורים, הם לא פועלים. אתה קצת מכיר מערכת הביטחון, גלעד, אז באמת, מה הצבא או המשטרה יכולים לעשות עם זה?
אסור להתפשר על מעשי אלימות בלתי חוקיים מכל מין וסוג שהוא, של יחידים, של קבוצות, גם ישראלים וגם פלסטינים, גם בתוך תוככי מדינת ישראל של קווי 67 וגם מחוץ להם. אני פחות מוטרד מדמותה של מדינת ישראל בעיני העולם, שמקרינים את התמונות האלה וכדומה. יש כאלה שמוטרדים רק מה אפקט ההסברתי או התעמולתי שיש בתמונות. אני ממש לא, זה ממש הדבר האחרון שמטריד אותי. מה שכן מטריד אותי זה מה שבאמת קורה בפועל. מי אנחנו? מה אנחנו? למה אנחנו מוכנים, עם מה אנחנו מוכנים לחיות? עם סוג כזה של התנהגות בתוכנו, בתוך החברה שלנו, גם הערבית, גם היהודית. אנחנו לא יכולים להזניח את הטיפול היסודי בבעיות היסוד. אוקיי? יש בעיות שאנחנו, אתה יודע, דוחים מממשלה לממשלה, מקדנציה לקדנציה. המדינה לא מנוהלת הרבה מאוד שנים בהקשרים האלה. אז כשאני אומר לא מנוהלת בתשעת המיליונים שלנו, שכוללים גם את ה-20 ומשהו אחוזים של לא יהודים, של ערבים בקרבנו, שהם אזרחים שווי זכויות, כשלא מנהלים את האזורים האלה, אז אחר כך זה הופך להיות לסוג של, אוקיי, חיים עם זה.
ושל מערכות חוק נפרדות, יפה. בין שני אזורי ארץ שונים. אפרופו, לכן, המילה אפרטהייד שדיברנו עליה בשיחה אחרת.
טוב, זה לא, אני זה באמת לא, לא לזה, לא חושב שניכנס לזה, אני כן חושב, ובכך אני אישית משוכנע, שכל זמן שאנחנו, כמו שאמר אבי קודם, אנחנו פחות או יותר בני אותו דור, לדעתי אני פה
אתה
מבוגר, אתה אבל, כן. אבל כולנו כילדים ידענו, כשקראו לנו אל הלוח, לצייר את מפת ישראל, די בקלות מגיל צעיר. היום, כך ילד, באיזה כיתה שאתה לא רוצה, מאלף ועד סוף תיכון, ותבקש ממנו לצייר את מפת המדינה. אתה תראה עשרות ומאות מפות שונות זו מזו, משום שאין גבולות, וכאשר אין גבולות גיאוגרפיים, פיזיים, ברורים, לעד איפה אני כאן כחברה חי, ומי איפה זה לא אני, זה מישהו אחר, זה משהו אחר, זה ישות אחרת, זה מדינה אחרת, זה כל דבר אחר, אבל זה לא שלי, זה לא אני, אז גם אין גבולות בתחומים אחרים של חיינו, בתחומי בנושא שלטון החוק, בנושא האלימות בחיינו, והגזענות וההסתה, וכל מה שאתה רק רוצה, כי אין גבול. כי כשאין גבול ברור, אין גבול ברור בשום תחום בחיינו. זאת תפיסתי, אני מאמין בזה הרבה מאוד שנים, ואני לצערי נוכח כמה זה נכון, כמעט בכל יום, כשאני פותח מהדורת חדשות, או איזשהו אתר עם חדשות היום.
כן, אנחנו מתחילים להתכנס לקראת סיום, כי גם הזמן שלכם יקר וגם הסבלנות של המאזינים, כבר למדתי סביב השעה, זה פחות או יותר הסוויט ספוט של הפודקאסטים האלה. אז אני רוצה לעשות סבב מהיר קטן, ואני אשתדל לא להיות אוכר הסמכות בסיום, כמו שאני כבר אמרתי, כמעט בכל שיחה אנשים שנמצאים בלב העשייה והכאוס לפעמים אופטימי יותר ממני, אז אני אתחיל איתך, אבי. הבנתי קודם שאתה מסתכל על המצב שלנו, על מדינת ישראל, או על המדינה היהודית בהקשרים היסטוריים, בהקשרים של עתיד רחוק, בהקשרים של הילדים והנכדים, ו-50 ו-100 שנה קדימה. אבל בכל זאת, לנו נשאר, כמה שנשאר על הפלנטה הזאת, עברנו כברת דרך בין 60 ל-70 שנה כל אחד בנקודה שלו. מה צופן לנו העתיד הבינוני? אוקיי, הקרוב אנחנו פחות יודעים שלא יהיה שום דבר דרמטי, אבל נניח תוך עשור, איך אתה רואה את החיים שלנו פה? באמת במשפט אחד קצר ככל שאתה יכול.
תראה, אני דווקא חושב שהבריתות הפוליטיות הנוכחיות קצת שינו את התמונה, וקצת יכולים, הבריתות יכולות להביא להתכנסויות אחרות סביב רעיון המדינה שלנו. אני חושב שבהחלט השנים הקרובות יביאו אותנו לדיונים מהותיים, כמו שגלעד דיבר קודם. אני חושב שכאילו באופן של הכרח אנחנו נידרש לדיונים יותר מהותיים, ויודגש בהם הפער הגדול בין הרוב הגדול, לפי הבנתי, של מי שרואה את יהדותה של המדינה במרכז הווייתו, לבין מי שמבטו היותר ליברלי, אוניברסלי, מביא אותו להדגיש יעדים אחרים של מדינת ישראל. ואני מרגיש שהתפקיד שלי ושל רבנים כמותי יהיה עוד יותר קריטי ביצירת הגבולות, או בלעמוד על הגבולות של יהדותה של המדינה, שתדע להיות רחבה ומכילה. ובעניין הזה אני גם מסכים שאין מילת גינוי שצריך להשתמש בכל מילות הגינוי כדי להילחם באלימות, או בממש דיכוי ואכזריות ויציאה מן הסדר אל עולם הטרור הפנימי והרחב. ונצטרך בעניין הזה לקחת מאוד ברצינות את תפקידנו, כמי שיודעים, לפחות מרגישים שיודעים את הדרך הנכונה של דרכה של היהדות, ושוב, הדגשת העקרונות שבמגילת העצמאות.
אילן?
קודם כל, בוא נאמר מה קרה בחודשים האחרונים, וכבר מתחיל להסתמן אני חושב, מגמה של המדינה להתנהל ולהתיישר סביב ניהול תקין לטובת הציבור ולטובת כלל החברה. נדמה לי שזאת תופעה מבורכת, או מגמה מבורכת, שאנחנו יכולים לקוות שהיא תמשיך. לכן אני אופטימי במידה זהירה. אני חושב, אבי, אתה צודק ב-100% שהמדינה היחידה הדמוקרטית של העם היהודי צריכה למצוא את האיזון הנכון בין היותה מדינתו של העם היהודי, שיש בה רוב יהודי, לבין העקרונות והיסודות הדמוקרטיים השוויוניים שצריכים לחול על כל אזרחיה. ואני גם חושב שהיא צריכה לדעת להכיל את כל הזרמים של היהדות הדתית, כולם ללא יוצא מן הכלל, וגם של המיעוטים שחיים בתוכה, שהם כבר מיעוטים בעלי משמעות. ובסך הכל, מדוע אני אופטימי באופן זהיר? משום שבין נהר הירדן לים התיכון חיים בסך הכל כ-14 מיליון בני אדם, איש ואישה. אני חושב שבעבודה נכונה ומאומצת אפשר להגיע אל ליבו ואל תבונתו של כל אחד ואחת מהם. ונדמה לי שאם אנחנו נחזיר אל הזירה הציבורית את החתירה לשלום ולשכנות טובה, תוך שמירה מוחלטת על ביטחון המדינה, ביטחון ישראל וביטחון תושביה, אנחנו נתיישר אל הדרך שתוביל אותנו לעתיד טוב יותר, גם בטווח הבינוני, כפי שהגדרת טובי, וגם בטווח הארוך יותר.
אוקיי, כמו תמיד, וזה מתחיל כבר להיות פאטרן, וזה מעצבן אותי, אני פחות אופטימי מהאורחים שלי, כמעט בכל התחומים שאני עוסק בהם, וכמו שגילד אמר לי בשיחה נפרדת לגבי הפודקאסט, יוצא לי לדבר עם אנשים רבים במגוון רחב מאוד של תחומים, אני שמח על זה. אז קודם כל באמת תודה שהצטרפתם שניכם לשיח הזה, הוא ראשון מסוגו, ואני ממש מקווה שהוא רק ראשון ולא אחרון. אני אגיד משהו אחד, שזה מעניין של אופטימי או פסימי, אלא כמו שאני רואה את המציאות חברתית, לאומית, מדינתית שלנו כרגע. מצד אחד, כמו שאמרתי לאבי בשיחה לפני שאתה עלית לזום גלעד, במידה רבה המתנחלים או תנועת ההתנחלות או כל מי שרוצה למחוק את הקו הירוק לא ממש הצליח להתנחל בלבבות, מצד שני הצליח לקבוע את העובדות. וזו דילמה שאני מאוד מאוד קשה לי איתה. הפקטור הזה שנקרא התנחלויות מרחיק אותנו מפתרון, הוא ככל שעובר הזמן, פתרון שתי המדינות הולך ומתרחק, והמדינה הדו-לאומית היא לא פתרון אמיתי, כמו שאמרת, אתה מחפש רוב יהודי, כולנו מחפשים איזושהי מדינה שתהיה דומה למה שאנחנו, אז אני פחות אופטימי, זאת המציאות שאני רואה אותה. בכל אופן, תודה שהצטרפתם שניכם, אני חושב שהשיחה הייתה מעניינת, ואני באמת מקווה שהיא תהיה רק ההתחלה, ואני אשמח לשמוע על עוד המלצות בכל פורום שהוא, כי הדיון הזה הוא חיוני לכולנו. אז תודה.
תודה.
להתראות.